ואתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
אם התגעגעתם, הפעם זה הגיע מוקדם מהרגיל. אנחנו בסוף שנת לימודים ולא לקראת פתיחתה של אחת חדשה, ובכל זאת גם בעיצומו של סכסוך עבודה שהכריזו ארגוני המורים עם אפשרות להשבית את מערכת החינוך ממש בזמן הקרוב.
כדי שלא נגיע למצב שלא אנחנו נשבית את הלימודים, אלא הלימודים ישבתו מאליהם, כי פשוט יש מחסור גדול מאוד של מורים, גננות ומנהלים.
ובכל זאת התחושה הפעם היא שזה לא עוד מסע ומתן על שכר, ולא עוד כיפופי ידיים בין יפה בן דוד למשרד האוצר, כי בנקודת הזמן הזאת, חודש לפני סיום שנת הלימודים, המחסור בעובדי הוראה הוא החמור ביותר אי פעם, וצעירים פשוט לא רוצים את המקצוע, וגם רבים מאלו שכבר באו, עוזבים אחרי שנים מעטות, מבלי להביט לאחור. היי, כאן חן ביאר, ואתם על עוד יום, ההסקט החדשותי של כאן. והפעם, מכיתות הלימוד, דרך חדר המורים, עד לאגף התקציבים במשרד האוצר. למה מעטים כל כך רוצים להיות מחנכים ומורים בישראל? ואיך הגענו למצב שבו במקום שעובדים פוטנציאליים יעמדו בתור, ואנחנו נבחר מתוכם רק את החכמים, הטובים והמוכשרים ביותר לחנך את ילדינו, המערכת פשוט משוות לעובדים ולא מצליחה למלא את הכיתות. ילווה אותי בפרק הזה כתבנו לענייני חינוך לירן חוג'יינוף, ונדבר גם עם שירלי רימון ברכה, מנהלת מנהל החינוך של עיריית תל אביב יפו. שלום לירן.
שלום.
קודם כל, למה דווקא עכשיו זה מגיע, סכסוך העבודה הזה?
תראה, קודם כל, יש מסע ומתן, נגיד, שנמצא, התחיל בחודש ינואר. הסכם השכר של המורים הסתיים כבר במרץ 2019. מאז אני מזכיר לך, לא בדיוק הייתה כאן ממשלה ולא היה תקציב, ולכן לא הגיעו לשבת על הסכם שכר, והנה עכשיו זה קורה. ויש ממשלה ויש תקציב, למרות שאנחנו כבר מסתכלים על תקציב 2023, ולכן עכשיו יושבים. כרגע, כבר כמה חודשים, יפה בן דוד, הסתדרות המורים והאוצר והחינוך יושבים לנסח הסכם קיבוצי חדש למורים, נכון לעכשיו, וזה יהיה תקף כנראה גם לשבוע הבא מן הסתם, ולאחרי, אין שום התקדמות ושום הסכמות, חוץ מדבר אחד כן, שחייבים להעלות את שכר המורים. את זה כולם חושבים, גם האוצר וגם המורים. השאלה זה על איך ולמי לתת ולחלק את הכסף.
שמה המחלוקת בעצם?
כרגע יש פיצוץ שמגיע בהמון נושאים. משרד האוצר היה מאוד רוצה קודם כל לתת למורים הצעירים, ואולי גם לצ'פר את מי שהם חושבים. היום מורה שנגיד עובדת 17 שנה, והיא כבר שחוקה, והמצב שלה היא לא כזאת טובה, היא בינונית, מרוויחה הרבה יותר ממורה שעובדת 6-7 שנים, והיא מצוינת. למה זה צריך להיות ככה? כי זה מבנה השכר. משרד האוצר רוצה קצת להפוך את הפירמידה, לנסות לעשות, אולי לא הפוך, אבל כן לצ'פר את המורה הטובה שעובדת רק 7 שנים, והיא מצוינת, ולא לצ'פר את המורה השחוקה שעובדת כבר 17 ו-20 שנה. ופה זה בעצם הוויכוח. יפה בן דוד חושבת שצריך להעלות לכולם את השכר, גם לוותיקים וגם לצעירים. משרד האוצר חושב קודם כל לתת לצעירים והרבה, וזה כמובן יכול לבוא על חשבון הוותיקים. זה מהות הוויכוח, כמובן שיש ככה בין לבין עוד המון דברים. רוצים גם לדבר על ימי החופשה, ועל הדרך שיהיה לקצר את אופן האפשרות של לפטר מורה. אבל המהות זה באמת מבנה השכר.
אנחנו יודעים לדבר במספרים, מה ההפרש בין מורה ותיק למורה צעיר במשכורת שמביא הביתה כל חודש?
יש הבדל גדול. אני כבר יכול להגיד לך שעל פי נתוני משרד האוצר, ישראל נמצאת היום במקום השני בעולם בפערי שכר. אגב, במקום הראשון נמצאת דרום קוריאה. ואם אנחנו מדברים על מספרים של ממש בממוצע, אז מעל 35 שנה אנחנו מדברים על קצת יותר מ-20,000 שקלים, לעומת משכורת ממוצעת של 9,190,000 שקל במורה בשנה הראשונה שלו עד 5 שנים. אם אתה מחנך, נכנס לך עוד כסף ועוד כל מיני הטבות שאתה מקבל. אבל יש כאן פערים ענקיים בין המורה הוותיק, גם זה שנמצא, בוא נגיד, 20 שנה במערכת, 15, קצת יותר מ-15 אלף שקל, לעומת מורה שנמצא 6 שנים, שמרוויח 10,000 שקלים. שוב, הכל פה בממוצע, וזה קצת ככה מהוות, אבל השכר הוא מאוד נמוך, והפערים הם עצומים.
נדמה לי שגם האופן שבו קובעים את המשכורות של המורים, יש בו משהו טיפה מיושן ושטיפה מרחיק מורים חדשים מהמערכת, כי היום בתרבות שלנו, בתרבות של עולם העבודה, כבר לא מקובל, אתה יודע, שאתה מתחיל בשכר נמוך וצובר את הפזם, ויודע שיום אחד אתה תרוויח שכר גבוה יותר, כבר פחות חושבים בצורה הזאת, בעיקר כאלה שיש להם אפשרויות אחרות לעבוד בעולמות אחרים.
אין ספק, אני יכול לספר לך על מורה מקסימה שפגשתי, מורה בתיכון עירוני י' בתל אביב, מורה שבאמת הייתה בתוכנית המצטיינים של משרד החינוך, וקיבלה מלגות, ובאמת קיבלה כל מה שאפשר כדי להציע כדי שתישאר במערכת. היא לימדה וחינכה שנה תלמידים בכיתה ז', והיא החליטה שהיא עוזבת, היא סיפרה לי. ולמה? כי היא פשוט לא מסוגלת.
אני עובדת בעוד 3 עבודות, אני עובדת בין 15-17 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. אני לא רואה משפחה, אני פעם אחרונה שישבתי עם חברה לקפה, זה היה בספטמבר פחות או יותר.
היא עובדת ב-80% משרה, היא מקבלת שכר עלוב, והיא גם משלימה הכנסה. מה היא עושה עוד? אתה לא תאמין. היא עושה שיעורים פרטיים שעושים כמעט כל המורים. היא אחר הצהריים, היא גם ברמנית בכמה מקומות, ויצא לה אגב לפגוש תלמידים שלה, וזה קורה וזה מבייש. והיא עובדת בעבודה נוספת, תאמין או לא. היא עובדת בוולט, אולי היא לא במשלוחים עצמם, היא עובדת במוקד השירות שלהם אחר הצהריים כדי שוב להשלים שכר. שאלתי אותה, אז למה את לא עובדת במשרה מלאה? והיא אמרה לי שזה לא משתלם לי. אני עדיין אקבל הרבה פחות, ולא יהיה לי זמן לעבוד בעבודות אחרות, מהצד שיכניסו לי עוד כסף.
היום תלמיד שאל אותי, אז את לא חושבת שזה חמור, כאילו שזה נורא והיום שמורים צריכים לעבוד בעוד עבודות, כי את תמיד כאילו בודקת את העבודות שלנו, שולחת לנו הודעות בוואטסאפ, ממש מאוחר בלילה. אתם יודעים שזה בגלל שאת אחרי עוד עבודה. אמרתי לו, זה באמת חמור, אז עושה. אז למה משלמים לכם ככה?
אתה יודע, פגשתי אותה, צילמנו שם, כיתה באמת קשה, כיתה זין, התחלה של חטיבת ביניים, אחרי שעברו מהיסודי, עד שהם הצליחו לגבש, והתלמידים שמעו שהיא עוזבת ולא המשיכה איתם לשנה הבאה, אני ראיתי שם תלמידים בוכים, ממש ככה, וזה שבר לה את הלב, וגם לתלמידים.
אתה יודע, הייתה לי פעם מחשבה שאני מחכה לשר החינוך, לשרת החינוך, שיבואו ויגידו שהתוכנית שלהם היא לשלש את השכר של המורים, לחכות 10 שנים, ולראות מה יקרה, ככה פשוט, ואז יכול להיות שאנחנו נראה את המצב שבמקום שמחזרים אחר מורים, במצב שהמערכת במחסור, אולי יש מתחרים על כל תקן פנוי. מה שאני אומר זה הגיוני או שזה פשטני מדי?
תראה, זה החלום הרטוב, אני כבר יכול להגיד לך שכן היום במשרד החינוך, הם כן רואים בהחלט מגמות שברגע שיש הסכם שכר ומדברים על העלייה בשכר, הביקוש להוראה עולה. ובהתאם גם קורה הפוך, הרי מתי נחתם הסכם השכר האחרון עם המורים? ב-2008. תבין כמה שנים עברו מאז, כמה שחיקה יש להם בשכר, והמורים לא רוצים להגיע. סיפר לי פעם מנהל כבר לפני 5 שנים, היה חסרה לו מורה לאנגלית, ואין מורים לאנגלית. היה לו מורה לספורט, שהיא מדרום אפריקה במקור, והיא פשוט לימדה אנגלית, הוא נתן לה את השעות של אנגלית, כי לא הייתה ברירה. זה היה אז, משרד החינוך קרא לזה, פתרונות נקודתיים, יש מחסור נקודתי.
כל מורה שמגיע ויש לו איזושהי הכשרה, גם אם היא חלקית, גם אם היא קרובה, גם אם היא ליד, גם אם היא לא מספיקה, אתה הרבה פעמים אומר, אוקיי, בוא ניקח אותו, ננסה להכשיר אותו במהלך השנה, ומה שיוצא, אנחנו נשתדל להיות מרוצים.
והשנה התחלנו לשמוע פעם ראשונה, שזה באמת כבר תופעה כלל ארצית, וזה כבר מעבר לנקודתי. זה משהו שנבנה כן, ואם אנחנו משלבים את זה ביחד, זה עניין השכר שנשחק, ותוסיף לזה את הדבר אולי, לדעתי הכי עוצמתי שהיה פה, הקורונה. הקורונה שינתה פה, לא רק בהוראה, אנחנו רואים את זה בכל המקצועות, בשפה המקצועית בתרגום לעברית, זה נקרא הפרישה הגדולה, זה גם נכנס לתוך מערכת החינוך, רואים את זה גם בעולם, אין עדיין השוואות ומספרים שאני יכול לתת לך, ואני כן שומע מאנשים במשרד החינוך שמדברים עם הקולגות שלהם בעולם, שגם אצלהם זה קורה, לא במספרים האלה, לא באותה דרגה, אבל הקורונה גרמה לנטישת מורים את מערכת החינוך.
אי אפשר לנהל את הדיון הזה בלי לדבר קצת, אני חושב, על יפה בן דוד עצמה, יושבת ראש הסתדרות המורים.
ההורים צריכים להיות בחשש גדול מאוד מי ייכנס למערכת, מי יישאר במערכת החינוך, לאור העזיבה הגדולה מאוד של ציבור עובדי הוראה.
עד כמה הדמות שלה, שאוהבים או שונאים להתעלם ממנה אי אפשר, עד כמה זה משחק תפקיד?
אין ספק שזה משחק תפקיד, אני שומע כאן, במיוחד בתקופה הזאת שאנחנו נמצאים בה, המון עמדות לשני הצדדים, בעד יפה ונגד יפה, ואפשר גם להזכיר את רן ארז, כי המחסור הוא גם אצל בארגון המורים.
כן, שהוא הוותיק הרבה יותר אפילו.
נכון, הוא הוותיק הרבה יותר, ועכשיו הוא הולך להיות ותיק עוד יותר, הוא נכנס לעוד קדנציה של 5 שנים. אני כן שומע מורים צעירים, בעיקר צעירים שבאים ואומרים, ארגוני המורים, איך נגיד את זה, קצת נמסו עלינו, לא באמת דואגים לנו. מצד שני, אתה שומע את המורים שהם קצת יותר ותיקים במערכת, שאומרים, אנחנו עדיין חייבים את רן ארז ויפה בן דוד. הם בכל זאת הבולדוזרים שהגנו עלינו. אגב, הם עשו שניהם עבודה מאוד מאוד טובה לטובת המורים בתקופת הקורונה. אני מזכיר לך את יפה בן דוד נלחמת נגד ראש הממשלה, ונגד שר החינוך דאז יואב גלנט, ואפילו מאיימת להשבית כדי באמת לדאוג למורים ולבריאות שלהם וכל התהפוכות שהם עברו, וזה היה לטובתם. אני סביר להניח שנראה, ברגע שנראה העלאה של השכר המורים, גם הצעירים, ליפה בן דוד יהיה הרבה יותר קרדיט, אבל כן, מצד שני אנחנו שומעים, הם מעכבים רפורמות, הם תוקעים מקלות בגלגלים, זה בא בעיקר ממורים צעירים שמבינים שצריך כבר, בוא נגיד, להשתחרר מהארגונים המאוד מאוד מיושנים האלה, שקיימים עוד מהתקופה האוטומנית.
איך פותרים את המצוקה הזו שהמערכת נמצאת בה כרגע? נראה שיש הרבה דברים שצריך להשלים עד לפתיחת שנת הלימודים הבאה, סעד הזמנים הוא מאוד מאוד מצומצם, יש פתרונות גם בסל?
תראה, בוא נגיד קודם כל עניין השכר, אנחנו לא יודעים, אף אחד לא יודע מתי הוא יחתם, אמרנו כרגע יש פיצוץ, אם זה יקרה בסוף אוגוסט זה יהיה במקרה הטוב, זה לא יפתור באמת את אותו פלסטר שצריך מורים, ולכן משרד החינוך חייב לחשוב על פתרונות, הם נמצאים עכשיו באיזשהו ניסיון למצוא עוד עובדי הוראה, בניסיון להוריד את תקנים, לצמצם שעות, ואז לחלק את זה, אנחנו דיברנו על המחסור בכיתות, ברוך לך שברגע שיהיה עוד כיתות, אתה צריך עוד מורים, זה עניין של ביצה ותרנגולת, אז לא לבנות עדיין עוד כיתות חדשות, ואולי כן לצופף עד כמה שאפשר, על פי התקן כמובן, כדי לתת מחנכת לכל כיתה. כרגע, אני באמת אומר לך, אין איזשהו פתרון גדול שיביא כאן מסה של מורים שחסרים לאחד בספטמבר.
אתה יודע, זה די עצוב ומדהים שהמקצוע שאולי היה צריך להיות בראש הסולם, בוודאי מבחינת החשיבות לדור העתיד ולאופן שבו תראה החברה שלנו בעוד 10 שנים קדימה, כל כך עצוב שאנחנו מחפשים איפה לגרד מורים, והם יוצאים ממערכת בסופו של דבר אחרי כמה שנים ספורות חבולים, עם תחושה של חוסר הערכה וגם בלי יותר מדי כסף שהם הצליחו לחסוך בזמן הזה.
אין ספק, אנחנו מדברים על זה, אני מרגיש ככתב חינוך כבר כל שנה מחדש, למה המורים פה לא, המורים והרופאים תמיד אומרים לא בראש סולם העדיפויות, וזה בכל זאת לא קורה, ואם עד עכשיו הרזקנו מעמד, אז הקורונה גרמה לזה להיות במצב שונה לחלוטין, בהחלט יש לה כאן תפקיד, ואני לא מכיר ראש ממשלה או שר חינוך או שרת חינוך שבתקופת בחירות לא אומרים שזה מדובר במקצוע הכי חשוב שקיים פה במדינה, וזה העתיד שלנו, וזה המערכת היצרנית שבסופו של דבר גם תביא לצמיחת הכלכלה, כי חייבים להשקיע בחינוך, ובכל זאת זה לא קורה, למרות שכולם מסכימים שצריך להעלות את שכר המורים וצריך לתגמל אותם יותר. הנה, אנחנו נמצאים שוב באותו מצב, רגע לפני חופשת הקיץ. אני לצערי גם אומר לך שגם למשרד החינוך ולמשרד האוצר, נכון לעכשיו, אין פתרונות.
בוא נצרף אלינו את שירלי רימון ברכה, מנהלת מינהל החינוך בעיריית תל אביב יפו. שלום שירלי.
שלום לך.
קחי אותנו רגע אל השטח, איך זה נראה מנקודת המבט שלך?
כמו שכנראה נראית שוקת שבורה, אם ללכת עם המטאפורה. יש לחץ גדול של מנהלות ומנהלים, בשלב הזה של השנה בדרך כלל כבר בונים מערכות שעות לשנה הבאה. קשה מאוד לבנות מערכת שעות שאין מצבת כוח אדם סדורה וסגורה. בכל יום יש מורות ומורים שמודיעים שהם עוזבים או שיורדים באחוזי המשרה, או שמבקשים פרישה מוקדמת, או מחליטים לצאת לשבתון בגלל עייפות קשה מאוד. ובמקביל, בכל יום שיש לנו למשל ועדות אפיון וזכאות של החינוך המיוחד, אז נולד עוד גן של חינוך מיוחד שאני יודעת מראש שלא תהיה לי אליו גננת. כי אין לנו, 40 גננות של החינוך המיוחד עזבו, חסרות לי חוץ מ-40 גננות עוד 20 גננות, וכל יום שמחליטים על פתיחת חינוך מיוחד פה, אני יודעת שזה גן שאין לי מענה אליו, ושאני לא יודעת איך אני אפתח אותו.
מה קורה בבתי הספר? כמה מורים חסרים לך נכון להיום?
בחינוך היסודי חסרות לנו כ-330 מורות ומחנכות. זה בממוצע בכל בית ספר חסר לנו בין 4-7 מורים. ובחינוך העל יסודי חסרים לנו כ-150 מורים, חלק מהם זה מחנכים בחטיבות, מחנכים ומחנכות, כ-40 מורים ומורות לאנגלית, מדעים כמעט ואין לנו מורים, אלה המקצועות המרכזיים אנגלית, מדעים, שהכי חסר.
תנסי ככה לשים את האצבע, זו תופעה שממתי התחלנו לראות אותה, מחסור כזה באנשי הוראה?
כזה מחסור לא היה, אני שנה שביעית פותחת שנה, לא היה דבר כזה, מעולם, מעולם, לא, מעולם לא היה לנו מחסור במורים. אני חושבת שהילדים חזרו אחרת מהקורונה, חזרו מאוד מורכבים, עם הרבה מאוד בעיות רגשיות וחברתיות, ופערים לימודיים מאוד קשים, עם הרבה אלימות בבתי הספר, עם הורים שחוקים, חרדתיים, וגם לפעמים נוטים לאלימות, ובטח לאלימות מילולית כלפי הצוותים. ועם מורות ומורים ש... לא הצליחו לאזור את הכוחות הנדרשים כדי להתמודד עם שנה כל כך קשה, מה עוד שהמערכת לא השכילה לעשות איזה שנה של עצירה, של רגע לבדוק מה נשמע ומה קורה, דיברו הרבה על לראות מה שלומם הילדים ולעשות מעגלים וזה, אבל בפועל תוכנית הלימודים לא השתנתה, המרות שכר הישגים לא השתנה, הדרישות של משרד החינוך לא השתנו, ויש פה איזה חוסר אלימה בין מה המצב של השטח, ילדים, הורים, צוותים, לבין מערכת שלא השכילה להבין שמשהו נורא 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 דרמטי קרה בשנתיים וחצי האחרונות. וזה לא סתם גם העובדות ועובדים הסוציאליים והפסיכולוגיים וכאילו כל הסקטורים שנותנים שירות לאנשים הם בקריסה. גם כי אין כבר את הכוחות לתת שירות לאנשים. גם כי אנשים שמקבלים שירות נהיים פחות ופחות נחמדים עם הזמן. יש פה איזה נוצרה קצת תרבות של... מגיע לי, ושל חוסר הערכה, וחוסר קבלת סמכות, ויש משהו קשה באינטראקציה, הבין אישית, בחברה שלנו, ואנחנו, כשאנחנו מסתכלות ממעוף הציפור, אנחנו רואות שלא רק מקצוע ההוראה, אלא כל מקצועות הטיפול, והשירות וכולי, הם הולכים ונסוגים, ואני חושבת שצריך לשאול את עצמנו שאלות מאוד מאוד קשות, על התנהלותנו כחברה.
אבל זה נשמע מהדברים שלך, שירלי, כאילו משרד החינוך פה אשם, או יותר נכון, לא הבין בכלל את הסיטואציה החדשה שאנחנו נמצאים בה.
אי אפשר להאשים משרד אחד, משרד החינוך לא עובד בחלל ריק. יש בסוף דוח מבקר המדינה, כבר ב-2019 הצביע על הבעיה במחסור במורים. מנהלי ומנהלות בתי הספר זועקים כבר 4 שנים, שעוד שנייה לא יהיו מורים, אנחנו לא... נולדנו עכשיו ופתאום אין מורים, זה תהליך של קרסום, של שחיקת שכר, של עייפות החומר, של חוסר הערכה ציבורית כלפי המורים, שכמובן הגיע לסיאו בשנתיים וחצי האחרונות, אבל ב-2019, כבר אז מבקר המדינה התריע שלא יהיו מורים, אז תשאל איפה כל המדינה הייתה, בשביל מה עושים דוח מבקר המדינה אם לא מתייחסים אליו, אגב אותו דבר הוא עשה על מנהלות ומנהלי בתי ספר, על המון דברים שקורים במערכת, אז זה לא משרד החינוך לבד, יש פה עוד כמה משרדי ממשלה, שצריכים להסתכל באיזה אקוסיסטם שלהם, ואולי זאת הבעיה, שמצפים שכל משרד לבד יפתור את הבעיה, אבל זה לא משרד אחד, מישהו צריך להיות מבוגר אחרי, שמסתכל על סיטואציה, וזה בעיה אסטרטגית, זה לא בעיה שנולדה עכשיו, עכשיו צריך פלסטר לספטמבר, זה כן, ולכן קריאת החירום שלנו, כי עכשיו צריך משהו טקטי לספטמבר, וזה יהיה פלסטר, שיעלים את הבעיה, שיטשטש את המציאות, שיגרום להורים לחשוב כאילו הכל בסדר ובעצם הכל לא בסדר, וגם על זה המנהלים מלינים. הם אומרים, אל תביאו לנו עכשיו פתרונות קסם, שהם לא באמת פתרונות, ואז כולם יחשבו שהכל בסדר, וישקיטו את הבעיה לעוד שנה.
לפני שנדבר מה עושים בזמן המאוד לא רב הזה שנותר עד ספטמבר, מה קורה בשיחות שאת מנהלת עם האנשים האלה, עם מורים, מורות, שהגיעו, אני מניח, עם רצון גדול ואולי אפילו עם שליחות גדולה למקצוע הזה, ומרימים ידיים, מה הם אומרים לך?
קושי עם הילדים, מאוד. קודם כל, מאז הרפורמה של החינוך המיוחד, בשנתיים האחרונות, יש יותר ויותר ילדים מאתגרים מאוד בבתי הספר, ילדים שהוריהם בחרו לשלב אותם בכיתה רגילה ולא בכיתה קטנה או בבית ספר לחינוך מיוחד, וזה גורר הרבה מאוד בעיות משמעת, בעיות אלימות, אינטראקציה חברתית מאוד קשה, התפרעויות בכיתה, וכל מקרה אלימות קיצוני בבית ספר מיד גורר מלחמות בין הורים, ותמיד בתווך נמצאת המנהלת, מי השם, וזה יש לנו יותר ויותר פגיעות מיניות בבתי הספר, יותר ויותר נטיות אובדניות בבתי הספר, המון מצוקות חברתיות של ילדים. זאת אומרת, הכיתה הפכה להיות ממש סיר לחץ, שמחנכת שנמצאת עם הכיתה כמה שעות, היא עומדת קצת חסרת אונים, כי גם אין לה את הכלים המשמעתיים, גם אין לה כמעט גיבוי ציבורי לדבר הזה, כי מיד או מצלמים אותה, או מעלים פוסט נגדה, או מקליטים אותה, או, זאת אומרת, אתה יודע, למשל, אני יכולה לתת לך דוגמה מעולם המעונות ומעולם הגנים הפרטיים, מאז חוק הפיקוח עם המצלמות, כל פעם שנפתחת מצלמה לבדיקה, של אם הייתה, אם היו או לא היו בעיה של אלימות של מטפלת כלפי ילד בגן, שאני לא נכנסת פה לנכון, לא נכון בזה, אני רק אומרת מה המצב הרגשי של המטפלות, של המחנכות, של הנשים שנותנות את עצמן כדי לטפל בילדים. כל פעם שנפתחת מצלמה ויש לנו, נגיד, מצב שעכשיו בדקו איזה גננת ומטפלת וכולי וכולי, בסוף חוסר השם, הכל בסדר, לא קרה שום דבר. אבל כל המטפלות במעון עזבו, כי הם פשוט נורא נעלבו. הם נעלבו. ומה, אנחנו עומדות לחקירה, אנחנו עכשיו אל מול זה, כן, יש כאלה שבאמת עומדות לחקירה, אבל צריך להבין שהכל נורא רגיש עכשיו, הם כמו הולכות עם בשר בלי אור מעליו, הכל רגיש, הכל חשוף, מאוד מאוד פגיע, וזה קשה.
מה הגורם המכריע? ברור שבסופו של דבר זה איזשהו שילוב של הכל ביחד, אבל אם בכל זאת צריך לנסות להבחן, זה השכר, זה התדמית, המעמד.
כשאת נכנסת לעבודה, השכר שלך ידוע. מה לא ידוע? וזה מה שהן אומרות, מה לא ידוע? לא ידוע כמה קשה. אוקיי? ולכן, השכר יכול להיות פתרון לקושי, אבל השכר הוא לא הבעיה, הוא יכול להיות הפתרון, אבל הוא לא הבעיה. הבעיה היא הכיתות המאוד מאוד צפופות, מאוד צפופות. הבעיה היא שאין מספיק אנשי טיפול, אין מספיק מורות לחינוך מיוחד, שהיו מאוד יכולות. אם בכל כיתה למשל, של 34 ילדים או של 30 ילדים ומעלה, חוץ מהמחנכת, הייתה גם מורה לחינוך מיוחד, זה היה פותר חלק גדול מהבעיה. כי היו כלים, כי היה עוד מישהו שמסתכל, זאת אומרת, הנושא של הילדים המשולבים במערכת החינוך, הוא לא נושא שולי, הוא חלק מהקושי, הנושא של אלימות, הנושא של הפרעות, זה חלק גדול מאוד, עכשיו, מורה שעומדת חסרת עונים מול כיתה של 30 ילדים שמתפרעים לה, ובסוף בסוף היא רואה שאת כל זה היא עושה בשביל 6,000 שקל, היא לא תישאר. אז השכר הוא לא הבעיה, אבל הוא בהחלט הפתרון, כי אם הייתה מרוויחה 10,000 שקל, אז יכול להיות שהתגמול היה מקל עליה את הקושי הרגשי. הקושי הרגשי נובע מצפיפות בכיתה, ממורכבות של הכיתה, מעומס לימודי לא סביר שיש על הילדים, שמשליך גם עומס הוראתי על המורות. המערכת לא בנויה לרווחה הנפשית של הילדים, ומרגע של הילדים לא טוב, אז גם למורים לא טוב.
אבל מה ההבדל, שירלי? את אומרת שהמורות החדשות לא ידעו שאלה התנאים, הם ידעו מה השכר. אבל אנחנו רואים שמי שעוזבות, זה לא רק מורות חדשות, זה גם מורות עם ותק קצת יותר גבוה, שפשוט נמאס להם, אבל אין כבר ידוע, התלמידים היו אלימים גם אז.
לא עד כדי כך. באמת שלא עד כדי כך. קודם כל, האוכלוסייה הגדלה. ואין אלימה בין קצב גידול האוכלוסייה, לבין קצב גידול בתי הספר. יש בעיה קשה של תקצוב של בינוי בתי ספר, אז הכיתות נהיות הרבה יותר צפופות. עכשיו, אם יש לנו יותר ויותר ילדים משולבים בתוך הכיתות הרגילות, ובכל כיתה יש 3 ילדים, יכול להיות ילד אחד עם אוטיזם בתפקוד גבוה, יכול להיות ילד אחד עם הפרעות התנהגות קשות, ויכול להיות ילד אחד עם בעיות נפשיות. והם יושבים בכיתה של 30 ילדים, ולמורה אין את הכלים, ואין לה עזרה. אוקיי? ואין לה דרך להתמודד עם זה. ויש לה הורים שכועסים עליה כל הזמן, כי יש בעיות אלימות בבית ספר. זה לא היה לפני שנתיים, זה לא היה לפני 3 שנים. תוסיף על זה שנתיים וחצי של חוותה מתמדת של הציבור כלפי ציבור המורים והמורות. למה שהיא תישאר?
בואי נלך עכשיו לפלסטרים. איך את פותרת את שנה הבאה, את ספטמבר?
אני כרגע בונה את הפלסטרים. נפגשתי אתמול עם מנהלת מנהלות בתי הספר, גם של היסודי וגם של העל יסודי. אני בהרבה שיחות עם ראש העיר על הפלסטרים. יש לנו כמה הצעות, רובן כמובן תקציביות. אני לא אוהבת את זה, כי זה עושה אפליה בין רשויות. אני לא חושבת שזה נכון שתל אביב יפו, בגלל ההתנות הכלכלית שלה, תמצא פתרונות לספטמבר שרשויות חלשות לא יכולות למצוא. זה לא הוגן, וזה גם בניגוד לתפיסה של ראש העיר.
את אומרת, אני יכולה להכניס עם האמצעים שלי את היד לכיס ולממן, אבל במקומות אחרים לא בטוח שיכולים לעשות את הדבר הזה, אולי אפילו בטוח שלא יכולים לעשות את הדבר הזה.
נכון, נכון. עכשיו, חלק מהפתרונות יהיו כספיים, בגלל שאין ברירה, כי אחרת גם המצוקה של תל אביב יפו, היא לא דומה למצוקה של אולי עיר פריפריאלית קטנה, ששם יש פחות היצע של תעסוקה, ושם יש פחות בעיה של תחבורה, ושם יש פחות בעיה של דיור כל כך יקר, ולכן אולי יש להם פחות בעיה של העסקה של מורים ומורות. אבל אני אומרת, זה לא יכול להיות עכשיו שאנחנו נכפיל את שכר המורים, ובכך נפתור את הבעיה. זה לא פתרון לא מערכתי וגם לא קולגיאלי. וגם כלכלית הוא לא הגיוני. אז יש לנו פתרונות עוקפים דרך התאגיד העירוני, שאנחנו יכולים להכניס למשל תומכי הוראה לתוך בתי הספר, במימון עירוני, כדי להקל על המצוקה של הצפיפות בכיתות, וזה אנחנו עושים, תקצבנו עכשיו 10 מיליון ליסודי, 10 מיליון לעל יסודי, כדי להכניס כוח עזר לתוך בתי הספר, כדי להקל על הצפיפות, כדי להקל בעבודה עם ילדים מאתגרים, כדי להכניס יותר שיעורים, שהם שיעורים קצת יותר של רוח ונפש, של יותר יוגה וכדרות ואומנות ומוזיקה, ואנחנו עכשיו נרווח קצת את הלימודים של הילדים במשהו שהוא יותר לנפש, ושיהיה להם קצת יותר כיף בבית ספר, ובכך גם נקל על צוותי החינוך וההוראה, שיהיה להם קצת שקט, יותר זמן למורה לעצמה, יותר זמן ללמוד, להתפתח, לשבת רגע בשקט עם עצמה, כי מישהו יחליף אותה בכיתה. זה משהו שאנחנו כן נעשה בכסף עירוני, והתחלנו לגייס עכשיו, יש שענות יפה וכולי, אז זה נגיד הקלה שנעשה. זה לא פותר לי את בעיית ספטמבר, כי זה לא פותר לי את בעיית המחנכות. אני לא יכולה לתת למישהי שאין לה תעודת הוראה, תקן של מחנכת, משרד החינוך לא יאשר לי את זה. אז זה לא פותר לי את בעיית המחנכות, זה פותר לי את מצוקת המורים כדי לשמר אותם במערכת. כי אם הם באים אלינו ואומרים, קשה לנו מאוד, תעזרו לנו רגע עם תומכי הוראה, אז פתרנו את זה, אוקיי? לגבי מחנכות, אין לי פתרון, אני חושבת שהפתרון צריך להיות של המדינה, למשל, אני ביקשתי, שואלים אותי, מה יכול להיות פתרון? אני אומרת, אם מחנכת, במקום לקבל גמול אחד, לקבל שני גמולים, אוקיי, נגיד מורה בחטיבה, מחנכת כיתה, התוספת שלה על חינוך כיתה זה 800 שקל בחודש. תאמינו לי שזה לא שווה את 40 ההורים שהיא צריכה להיות קשובה בשבילם, והיא צריכה להיות אוזן בשבילם וכתף בשבילם וטלפונים עד אמצע הלילה, ולרדוף אחרי כל המורים המקצועיים עם כל הבעיות של הילדים, ולהיות פנויה ל-40 ילדים מהבוקר עד הערב, בשביל 800 שקל לחודש זה לא שווה לה, ולכן הם לא רוצות לחנך. אבל אם זה יהיה 1,600 שקל בחודש, אם היא תקבל גמול כפול, אז היא תסכים לחנך. וזה משהו שהמדינה יכולה לעשות מחר. מחר בבוקר אפשר להחליט שכל מי שמחנכת מקבל גמול כפול במקום גמול אחד. זה כסף, ואפשר לעשות את זה, לא צריך הסכם שכר בשביל זה. בסדר, המחנכות והמחנכים צריכים לקבל הרבה יותר כסף. הם עובדים הרבה יותר קשה. אז זה נגיד פתרון אחד שהוא לא יכול להיות שלי. אני לא אתן עכשיו גמול כפול לכל המחנכים, גם כי זה, סתם, עשינו אתמול חישוב פה עם המנהלים, כי הם הציעו את זה, זה 100 מיליון שקל אם אני רק נותנת תוספת של 10 שעות לכל מחנכת ביסודי. זה 100 מיליון שקל, זה לא משהו שהוא ריאלי, עיר לא תעשה את זה, זה גם בטח לא קולגיאלי, אבל מדינה יכולה לעשות את זה.
אז את אומרת כאן דברים ארציים, ובכל זאת לתל אביב יש את הבעיה הייחודית שלה, שאנחנו לא רואים בערים אחרות, אתם לא מצליחים להביא מורים צעירים, ואנחנו רואים את הבעיה של בכלל, של יוקר המחיה, אני זוכר שניסיתם להביא חניות חינם למורים.
אחד הדברים שעשינו עכשיו, זה עד עכשיו היינו קצת במסורה עם הנושא של החניות, עכשיו פתחנו את זה בהחלטה של ראש עיר, כל המורים בעיר מקבלים חינם חניה. זה משאיר מורים, באמת שזה משאיר מורים. בנינו את הבניין של בית המורה, בניין של 70 דירות בדיור מוזל, ב-3,700 שקל לחודש, במקום ב-7,000 שקל לחודש, זה התמלא מיד, יש שם 70 דירות מלאות במורים ומורות מאוד מאוד שמחים.
אבל עדיין יש המון מורים צעירים שלא יכולים להחזיק דירה בתל אביב.
נכון, אז אנחנו ניסינו לחשוב אתמול על פתרון של שאטלים, על פתרון, כאילו, למשל, אחד הדברים שאמרו לנו ביוקר המחיה, זה שאם היה איזה כרטיס הטבות למורים ולמורות בעיר, בכל מה שקשור למוסדות התרבות בעיר, בתיאטראות, במוזיאונים, בסינימטק, שיהיה להם חינם כמה פעמים בשנה, כדי שירגישו שייכות לעיר. אז אנחנו עושים את זה עכשיו, תקצבנו את זה ואנחנו עושים את זה, ומספטמבר יהיה כרטיס הטבות למוסדות התרבות בחינם בעיר, כמה פעמים בשנה למורים ולמורות. אנחנו מנסים ליצור בכוחות העירוניים שלנו, דברים שהם כאילו היעדר הכנסה, חנה בכחול לבן, זה היעדר הכנסה משמעותית מאוד לעירייה, זה מיליונים רבים, גם מוסדות התרבות, זה מיליונים רבים, או אפילו משהו עזוי כמו לשלם על הקפה והחלב בחדר מורים, אוקיי? מורים משלמים כל חודש מכיסם, לוועד, בין 30 ל-40 שקל כל חודש, כדי בשביל על השתייה שלהם. עכשיו, כשאני ישבתי עם מורים ושאלתי אותם, מה ישאיר אתכם, מה יקל? אנחנו אמרו, קודם כל זה משפיל לשלם על הקפה של עצמנו. אז מיד יצאנו במהלך שאנחנו עכשיו קונים לכל בתי הספר, את כל הקפה והחלב והשתייה של המורים הזה, מהלך של 5 מיליון שקל, אבל זה קל לי לעשות אותו, אני מאוד שלמה איתו. אז אצלנו הם לא ישלמו על קפה ועל חלב, אבל תראו את האבסורד. מאיפה זה עוד קיים הדבר הזה? ומה, עיריית תל אביב יפו צריכה לראות את זה ולשנות את זה? המדינה לא רואה את זה?
כמה כל זה מוביל למצב שגם הכוח אדם שמגיע אליך בסופו של דבר, אנשים שבחרו להיות מורים, הוא פחות איכותי, כי זה אנשים שהגיעו מכיוון שלא הייתה להם ברירה, ולא בגלל שהם בהכרח רצו את המקצוע הזה.
אין דבר כזה שלמישהו אין ברירה. יש עכשיו כזה היצע של מקצועות, בטח בתל אביב יפו. זה אחת הבעיות. אתה שליח בוולט, אתה מרוויח יותר ממורה. אתה מלצר, אתה מרוויח יותר ממורה. מורים אצלנו עושים השלמת הכנסה במלצרות ובוולט. זה לא בדיחה אורבנית, זה באמת זה מה שזה. סיפר לי הורה שהוא הלך עם הבת שלו לאיזה מאפייה אחר הצהריים, ופגשה את המחנכת שלה שם, המוכרת רוגלך. מה זה עושה לילדה שהיא באה לקנות רוגלך, או תלמידים בתיכון שמספרים לי שהמורה שלהם מלצר שלהם בבית קפה, נותנים לו טיפ בוויזה. מה זה עושה למורה? אין לי מורים שבאים מחוסר ברירה, יש המון 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 אפשרויות, העסוקה בעיר שלנו, המון אפשרויות. מי שבא להורה ונשאר בהורה זה כי הוא מאוד 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 רוצה. והם אנשים מעולים, רק צריך לשמור עליהם.
שירלי רימון ברכה, מנהלת מינהל החינוך בעיריית תל אביב יפו, תודה רבה שהארת את עינינו, ובהצלחה לכם.
תודה רבה, מקווה שלא החשכתי את עיניכם, להתראות.
לירן חוג'יינוף, כתבנו לענייני חינוך, תודה רבה גם לך.
תודה.
עד כאן הפרק הזה של עוד יום. דניאל אופיר הוא העורך, רחל רפאלי על עיצוב הקול והמיקס, ביצוע טכני, קובי בז'יק, ויאיר ניומן. אתם מוזמנים לשתף ולשלוח את הפרק הזה לתלמידים, הורים ומורים, בעבר ובהווה, ובכלל, לכל מי שאתם חושבים שיהיה לו מעניין להקשיב. מוזמנים עוד יותר לדרג אותנו, אם אתם בין מאזיננו בספוטיפיי או באפל. אפשר לכתוב לנו בקבוצת כאן הסקטים בפייסבוק, וגם אליי, באופן אישי, חן ביאר, בפייסבוק או בטוויטר. פרקים חדשים של עוד יום עולים בראשון, שלישי וחמישי, את כולם, וגם הסקטים נוספים של כאן. אפשר למצוא באתר שלנו ובכל אפליקציה שבה אתם אוהבים להאזין לפודקאסטים שלכם. אני חן ביאר, נשתמע.